של דברים שהשמחה נדרשת עליהם, כמו השראת שכינה, וכמו נבואה, וכמו רוח הקודש, ובסוף גם הגמרא מדברת גם על דבר הלכה. נכון? שהיכולת לכוון היטב לדבר הלכה תלויה ועומדת בעובדה שאם אדם יהיה בשמחה. ואנחנו נתנו סתירה משני פסוקים. פסוק אחד אומר שהשמחה היא טובה, משובחת, ופסוק שני אומר שהשמחה היא מיותרת, מה זה עושה, והתירוץ שתרצנו זה ההבדל בין רב לבין תלמיד. תלמיד צריך להיות דרוך, ורב צריך להיות, הרב צריך להיות שמח, צריך להיות מאושר, צריך להיות מסביר פנים. וסביב הדבר הזה הרב כאן מבאר בפסקה, אנחנו, עמוד 120. עמוד 120 בעין היה שבת א', והתחלנו כאן משפט ראשון, אנחנו נחזור עליו ונתקדם. באמת האלוהים עשה את האדם ישר, והתכונה האמיתית שבטבע הנפש האנושית היא מתאמת מאוד לדרישת החוכמה והדעת. אם כן, השמחה וטוב הלב בדרישת התורה היא נאותה מאוד למצב הנפש, וראוי הוא לפי זה שתמיד יהיה העסק בתורה שעשוע לנפש ושמחה ללב. אז כמו שהזכרנו, המשפט הזה כאן בעצם... עמוד 120, בעמודה השמאלית, אתה רואה קוף א'? שמה. דילגתי על השורות המודגשות, והתחלתי מבאמת. בסדר? יש לכולם? מצוין. אז אמרנו שהמשפט הזה בעצם מורכב דברים שפונים אפילו אל כלל האנושות, ודברים שגם מפנים במיוחד אל עם ישראל. באופן עקרוני, ללמוד זה כיף. ללמוד זה דבר, זה תענוג. בזה אדם מוציא לפועל את הכוח האנושי המרכזי של צלם אלוקים שבאדם, שזה כוח ההשכלה והדעת. זה תענוג. על אחת כמה וכמה ללמוד תורה. שזה טבע הנשמה הישראלית. שזה דבר שחוכמה מיוחדת שגם פונה אל החיים. אתה לא רק לומד דברים תיאורטיים של בשר ודם, שמי יודע אם הוא בכלל צודק, אולי בעוד כך וכך שנים יקומו ואנשים ואחרים, מדענים חכמים ממנו, ויסתרו את דבריו. אלא אנחנו לומדים כאן את תורת השם, דבר השם שירד מהר סיני על ידי משה רבנו, תורה שפונה אל החיים ומסבירה לנו איך לחיות. איך לחיות? החל מאיך לקום בבוקר ולקשור את הנעליים, וקלה באיך להתחתן, ובאיזה צורה ואיזה אופן לגדל ולחנך את הילדים, וגם איך למות. הכל. חוכמה אלוקית שמסבירה את פשר החיים ואת עומק החיים. זה הדבר הכי מעניין שיכול להיות. הכי מעתק. אז לכן, המצב הבסיסי, נקודת המוצא של המעטה צריכה להיות, שכשאנחנו לומדים בכלל, ועל אחת כמה וכמה לומדים תורה, אנחנו נהיה מאוד מאוד מרוכזים ומאושרים ומרוצים עד מאוד. אבל, כידוע, לא תמיד זה המצב. אומנם עלינו שלא לשכוח, כי כבר אין אנו מוצאים את האדם על פי טבעו הטהור האמיתי. אבונותינו ואבונות אבותינו קלקלו כבר את טעמנו הטבעי הטהור, עד שהחשק הטוב להשכיל ולהיטיב בטבע שר מעלינו. ותחתיו נקשרה בלבבנו איוולת וחושך של הוללות וכל חמדת עין חיצונה, שהוא ההפך מדרישת החוכמה ודעת אלוהים אמת. אני חושב שהרב רומז כאן ממש להתחלה, לראשית, לבסיס לחטא אדם הראשון. אבל מחטא אדם הראשון אנחנו הולכים ונופלים בדיוק באותה בעיה. יש מדרש שאומר שאדם הראשון מחכה בפתח בשער השמיים, וכל מי שנפטר, אז הוא אומר לו, לא בגללי אתה מת, אלא בגללך. אל תגיד שאתה מת בגלל החטא שלי, אתה עושה בדיוק אותו דבר. אז יש בזה כמובן, זה גם קודם כל דברים מאוד עמוקים, וגם יש בזה הרבה מאוד פירושים, אבל באופן כללי, יש את עץ החיים ועץ הדעת, כן? עץ הדעת, כפשוטו, כן? זה הדעת, זה החוכמה, זה הלהשכיל. ועץ החיים, המוסר, היושר, כן, התוכן החיים עצמם. התביעה האלוקית הייתה מהאדם לאכול קודם מעץ החיים ואחר כך מעץ הדעת. קודם כל, לקבל את החיים שהוא קיבל מהבורא יתברך, ואז לפי גודל המוסר והיושר שלו, לפי זה הוא גם יקבל את הדעת. אבל הנחש פיתה את האישה, ואמר לה, בואי תראי איך הדעה כשהיא לעצמה היא מפתה, היא מבריקה, אני ידע את זה, וגם את זה, וגם את זה, וגם את זה, ואני אוכל לעשות כל כך הרבה דברים. רגע, רגע, הדברים שאתה עכשיו הולך לדעת, הם טובים לך או לא טובים לך? הם יקדמו אותך או לא יקדמו אותך? הם יביאו לך ברכה, יביאו לך כללה. התרבות המערבית של ימינו, היא יודעת המון. היא יודעת המון, אין מה, אנחנו חיים הרי בעידן של הצפה של ידע. אבל טוב, טוב לתרבות הזאת עם כל הידע שיש לה. יש גם דברים טובים מן הסתם. אבל יש גם דברים שהם גורמים נזק. אז בתוך ההתלבטות הזאת, לאן ללכת? האם ללכת אל המאמץ, ואל ההשקעה, ואל העמל, ואל ההתפתחות האיטית, ואל ההתקדמות, בעיקר אל העמקה, אל לפגוש כל דבר בצורה העמוקה שלו. או ללכת אל הדבר הנוצץ, הבוהק, הנראה טוב, אנחנו הולכים ובוחרים פעם אחר פעם בדבר המבריק. כן, בדבר ה... כן, ספר ומולו תשים סרט, אז למרות שספר זה גם דורש יותר מאמץ לקרוא, וגם החוויה היא יותר משמעותית. אבל הסרט ייקח. הוא ויזואלי, הוא דינמי, הוא גם צלילים וגם צבעים וגם קולות וכו', והוא יותר צד את העין. אז לכן, אבונותינו ואבונות אבותינו קלקלו כבר את טעמנו הטבעי הטהור, עד שאחרי שכתוב להשכיל ולהיטיב בטבע שר מעלינו, ותחתיו נקשרה בלבבנו עיוולת וחושך של הוללות וכל חמדת עין חיצונה, שהוא ההפך מדרישת החוכמה ודעת אלוהים אמת. זה ממש, על המשפט הזה בנויים, כל עולם הפרסום בנו על המשפט הזה. איך להראות לנו דברים שאנחנו לא צריכים כדי שנקנה אותם. נכון, אפילו הסופרים ככה מסודרים. שוקולדים, תמיד, ליד הקופה. אתה מחכה שם בקופה הרבה זמן, מה אתה עושה בינתיים? קח איזה שוקולד. יש, זה ממש תורה שלמה, פעם מישהו הסביר לי, מי שלמד לוגיסטיקה, ממש הסביר לי איך מסדרים סופר. הלחם והסוכר, תמיד, איפה?
בסוף.
כדי שאתה צריך, אתה בסך הכל לקנות לחם. אתה עובר את כל הסופר. כן. והנייר טואלט והדברים הגדולים הם תמיד בהתחלה. כדי שאתה תגיע, אתה רואה ככה מבצע כזה גדול של איזה חבילת נייר טואלט, אתה לוקח אותה. עכשיו, אתה לא תסחב איתה ביד, נכון? אז אתה כבר לוקח כבר עגלה. לקחת עגלה, זהו, אתה כבר שבוי. בסך הכל באת לקחת לקנות בזוק על הילד, יצאת עם עגלה עם 200 שקל. אז זה בדיוק על זה. אפילו ברמה הבסיסית הזאת, הדעת אומרת, באתי לקנות 1, 2, 3 לפי רשימה, אבל העיניים מתחילות לראות, זה וזה וזה, אנחנו כבר איבדנו את הראש ואת הצפון, וכבר אנחנו עושים דברים שלא תכננו. כן, עושה לשם משהו. איך קוראים לך?
משפט, ליאור. איפה זה? אותו משפט
שם? איך הוא מתחיל? איך הוא מתחיל המשפט?
רוצה לשאול ליאור.
המשפט של
אמרתי,
של זה
מתבסס
כל עולם פרסום.
זה
משהו מעניין.
לא, אז אני אומר, אבונותינו ואבונות אבותינו קלקלו כבר את טעמנו הטבעי הטהור, עד שהחשק הטוב להשכיל ולהיטיב בטבע שר מעלינו, ובמקום החשק הזה, ותחתיו נקשרה בלבבנו עיוולת וחושך, מהי? של הוללות וכל חמדת עין חיצונה.
אז מה זה?
חמדת עין חיצונה, שנייה, חמדת עין חיצונה, זה הבחירה שלנו ללכת אחרי מה שאנחנו רואים, ולא אחרי מה שאנחנו מעמיקים, חושבים שהוא נכון וצודק. בסדר? זה ה... ועל זה חלק גדול מהעולם השיווקי עובד על זה. שהוא הפך מדרישת החוכמה ודעת אלוהים אמת. טוב, הגענו כבר לעולם הפרסום, אבל כאן הנושא זה לימוד תורה. גם בלימוד תורה זה ככה. גם בלימוד תורה אנחנו בעצם נדרשים, התכונה הבסיסית, שנדרשת מן האדם שבא ללמוד תורה, זה רצון להעמיק. כי התורה, באופן מהותי, היא בנויה על ארבעה רבדים. עוד לפני שבכלל התחלת לפתוח את הפרק, לך, תדע לך, יש פשט, רמז, דרש וסוד. ובסוגיה בגמרא יש את הפשט, ואחרי זה יש את רשי. רשי זה כבר, זה עוזר לך להבין את הפשט, אבל רשי יש לו עמדה מהפשט. יש אחרי זה תוספות, ואחרי זה יש עוד איזה ראשון, ועוד, ואחרי זה יש אחרונים, אתה לאט לאט הולך וחוצב לך את הסוגיה עד שאתה מגיע אל ההלכה והלכה למעשה. אז כל הלימוד תורה בנוי על הסדר הזה של פנימה, 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 פנימה. אין כוח. אתה יכול לקצר את העניין הזה? אפשר לתת פה איזה מיקוד, או ככה סמן במרקר, מה צריך לראות? הבנתי את הקטע, יאללה, אפשר לעבור הלאה. זה לא עובד ככה בלימוד תורה. עד אשר בראשית לימודנו, בתחילת הדרך בלימוד תורה, נמצא על פי רוב את הלימודים היותר יקרים ועיקריים, הפוכים הרבה לטבענו הגס והנמוך. באמת לימוד תורה זה לימוד עיקרי. כמו שהזכרנו מקודם, זה הלימוד היחיד שניתן על ידי הקדוש ברוך הוא, משה רבנו, וגם פונה אל החיים עצמם. אין דבר יותר רלוונטי מזה, יותר מעניין מזה, יותר עמוק מזה. חוכמה שמסבירה לאדם איך לחיות את חייו באופן השלם, המדויק, שהנשמה תצא אל הפועל ולא הגוף יחסה עליה. מושכני אחריך נרוץ, היינו צריכים לקיים בעצמנו. ואף על פי כן בהתחלה, זה קשה, אנחנו מרגישים שאנחנו גורסים חצץ. כל רגע מסתכלים על השעון, הסדר הזה מתי הוא כבר נגמר, זה ארוך, לא עובר, והתכנים הם קשים, והיישום שלהם הוא קשה. זה תוצאה של כל התרבות שבה אנחנו חיים, אנחנו ואבותינו ואבות אבותינו, תוצאה בכלל של ירידה כללית של העולם, שקשה לנו לחיות חיי עומק. תסתכלו, תפתחו... כל ספר של אחד מגדולי ישראל מהדורות הקודמים. איזה עומק, איזה עושר, איזה ענקיות, איזה עמקות. אתה אומר עצמך, זה מלאכים כתבו את הדבר הזה. רק, אנחנו מתאמצים להבין רק איזה פסקה אחת, רק להבין אותה וכך לנו זמן. הם כתבו את כל הדברים האלו, על כל התורה כולה, ידעו את הכל. הדורות הולכים ומתמעטים. הרב בעדר היקר מסביר שהדורות הולכים ומתמעטים, כלומר, יש פחות ענקים, כבר אין לנו קצות החושן ורבי עקיבא איגר וענקי ענקים כאלה, אבל מצד שני, הרמה הכללית עולה. בעבר היו גדולי גדולים, אבל רוב העם היה... לא ידעו לקרוא, והיום, ברוך השם, רמת ההשכלה מאוד מאוד עלתה, ואין לנו ענקי ענקים. אבל עדיין, אנחנו מושפעים מהדבר הזה, ועדיין, אנחנו מוצאים את עצמנו בתחילת הדרך בלימוד, מתקשים. עד אשר בראשית לימודנו נמצא על פי רוב את הלימודים היותר יקרים ועיקריים, הפוכים הרבה לטבענו הגס והנמוך, אשר לא די שלא נסבע שמחה ועונג מהם, כי אם עוד ימררו את רוחנו ויהיו עלינו למסע. כן.
מתי הספר
זה נכתב? לפני בערך 100 שנה אולי. משהו כזה. מאז אתה צודק שזה רק מהמצב יותר גרוע. לא השתפר. אלא שעלינו לדעת שאדם לעמל יולד. וכי רק בהתחלה, בטרם נבוא אל עומק ים החוכמה והדעת, תהיה לנו המלחמה וההכבדה הזאת. אבל אחרי התקדשנו כראוי בקדושת התורה, אז תבוא חוכמה בליבנו, ודעת לנפשנו ינעם, כי תשוב הנפש לטבעה הטהור להתענג על השם ועל תורתו. אדם לעמל יולד. זה אולי המשפט הראשון שצריך לחקוק אותו על לוח ליבנו. באנו לעולם הזה כדי לעבוד בכל התחומים, גם במידות וגם בבן אדם לחברו וגם בבן אדם למקום, וכמובן בעיקר בלימוד תורה. באנו כדי לעבוד, לא באנו כדי לחפש חיים קלים. איפה שקל זה אומר שאתה לא מתאמץ. כן, אם קשה לך סימן שאתה בעלייה, ואם לא קשה לך
בירידה.
אתה בירידה, או אם קשה לך כל ההתחלות קשות, ואם לא קשה לך סימן שלא התחלת. יכול להיות שאתה כמו באופניים האלו שהן דורכות על המקום. אתה מדווש, וזה נראה לך קל כזה, אתה בעצם לא מתקדם. אדם לעמל יולד. אתה רוצה לעבוד או לא רוצה לעבוד? אתה רוצה להתאמץ או לא רוצה להתאמץ? באת ללמוד תורה קדימה, בוא תתחיל לשבור את השיניים. ולעמול, ולגרוס, ולהבין, ולשבור. זה לא קל, זה באמת לא קל. אנחנו, חלק מאיתנו גם, יש לנו ידיעות רחבות בתחומים אחרים. ופתאום כאן בלימוד תורה אנחנו מתחילים מההתחלה. ולא מצליחים לחבר מילה למילה. מצוין. כן, ליאור.
זה גם תורה נקנה ביסורים, משהו כזה, שזה
כן, קשור. כן, זה קשור.
שזה תאריך את זה, זאת אומרת שלא יבוא לך בקלות.
כן, זה חלק מהיסורים של קניין תורה. אף חוכמתי עמדה לי, אומר שלמה המלך, חוכמה שלמדתי באף, ואף הכוונה מתוך מאמץ, מתוך איסורים, היא זאת שעמדה לי. מתוך צער, מתוך עוני, מתוך דחק, או מתוך קשיים של חוסר הבנה. יש הרבה סיפורים על גדולי ישראל, גדולי גדולים, שהיו קשי הבנה בתור ילדים. מאוד מאוד התקשו בהתחלה. והצליחו, פרצו את ה... כי הם לא ויתרו. אז זה, מה?
האיסורים של הקניין תורה זה באיסורים של ללמוד או באיסורים מסביב?
מה זה מסביב?
בקושי ללמוד או ללדה בפרנסה או דברים כאלה? מה זה האיסורים?
גם וגם. גם וגם. אני חושב שהאיסורים מסביב, הם עוד יחסית, אם אדם מחליט, אני לומד תורה, יהיה מה שיהיה. הקדוש ברוך הוא יעזור, אז הוא מסתדר. אבל האיסורים בתוך בית המדרש, אתה כבר הגעת, פינית את הזמן, הצלחת להתגבר על קשיי הפרנסה, עכשיו אתה יושב מול הגמרא, לא מבין מילה. מגיע לשיעור, סינית. יום ועוד יום ועוד יום, אפשר להשתגע.
ארמית.
כן. כן, גם זה לא מבין. אדם לעמל יולד. וזה רק ההתחלה. כלומר, בהתחלה אדם לעמל יולד, אבל אם אדם מתעקש והוא לא מוותר, עוד יום ועוד יום, מתאמץ, לאט לאט משהו מתחיל לחלחל. מתיקות, אנחנו גם באמת עוטפים הרבה מאוד את לימוד התורה הקשה, הגרעין הקשה של הלימוד, שזה הגמרא והתלמוד, אנחנו עוטפים את זה גם בהרבה מאוד דברים שהם באמת מתוקים, שזה לימודי האמונה, התנ״ך והמוסר, שאלה דברים שהם גם יותר מובנים, גם יותר נעימים לנפש, אבל בסופו של דבר לא נוכל לעקוף את היעד המרכזי, היעד המבוצר שנקרא לימוד גמרא. זה היה, לשם הכל חותר. אז אנחנו בדור שלנו נעזרים בהרבה מאוד עזרה מסביב, והרבה מאוד, יש לנו גם יכולת ספרים שמאוד מאוד מועילים בלימוד, אבל זה לא במקום העמל, זה בא לעזור, זה בא לתת כלים יותר, זה כמו נגריה. אז יש נגר שהוא עוד עובד עם פטיש ואיזמל. ויש נגר שיש לו כבר כלים מקצועיים, יש לו מסור מקצועי, ושופין, קוראים לזה, משוף, שופין מקצועי, והוא, אבל זה לא במקום העמל, הוא עדיין צריך לעבוד, רק הכלים שלו הם יותר מדויקים, והוא יכול להגיע לתוצאות יותר משובחות, אבל זה לא במקום העמל. אז ככה בעצם כל הספרי עזר שיש לנו, כל ספרי הלימוד הנוספים, הם לא תחליף לעמל. אף אחד לא יישב במקומך ויקרא במקומך את הגמרא ויבין ויתווכח במקומך עם החברותה. זה פשוט בא לעזור שלא נצטרך לבזבז זמן בלחפש ספרים, ולא נצטרך לבזבז זמן בלהבין מה כתוב כאן בכלל, מה המילה אומרת, כי האות שבורה. הייתה פעם הוצאה, כבר מזמן לא ראיתי אותה, הוצאה ישנה של ספר מנחת חינוך. מנחת חינוך, מכירים את הספר הזה? יש את ספר החינוך, אתם מכירים? ספר החינוך זה... לא יודעים מי כתב אותו. השם המחבר הוא אלום, והוא כתב את כל המצוות שמופיעות בתורה, לפי הפרשיות, וגם את השורש שלהם, מה השורש המצווה, מה ערך המצווה, הוא כתב את הדברים האלו. ועל הספר הזה, שהוא ספר נעים מאוד מאוד לקריאה, היה גאון אחד שקראו לו הרב בעבד, גאון עצום, שהוא כתב על הספר הזה חיבור הלכתי, מאוד למדני וככה מקיף, שמחבר בין מה שכותב ספר החינוך לבין מה שסובר הרמב״ם בספר המצוות, עם הרבה מאוד פלפולים ושקלה וטריה כדרכה של הגמרא. עכשיו, הספר הזה, הוא יצא לאור בהוצאה שבלתי ניתן היה לקרוא אותה, כי מספרים שהיה כל כך עני, המנחת חינוך, שלא היה לו מספיק נייר כדי לכתוב את החידושים שלו, אז הוא היה כותב הכל בראשי תיבות. אז כל מילה שנייה שם הייתה איזה ראשי תיבות שצריך לנחש מה זה. רק לפענח את הכתוב היה לוקח לך חצי מהזמן. א' עם קו, ב' עם שני קווים, ג', אתה לא יודע מה רוצה. עד שלפני איך איזה 15-20 שנה, מכון ירושלים פה של הרב בוקסבוים לקח על עצמו את העבודה והוציא את המנחת חינוך, כאילו ספר אחר. מעודר ומסודר ומדויק עם כותרות, זה לימוד אחר, זה כמעט אותו ספר. אז עכשיו צריך פחות לעבוד? לא, עכשיו פשוט אנחנו עובדים בכיוון הנכון, במקום להבין מה הוא להתאמץ על הטקסט, על המילה, אנחנו עכשיו יכולים להתעמק בסברות ובמהלך הלימוד בעצמו. אז זה לא במקום העמל, זה תנאי ראשון, אבל הרב מוסיף כאן עוד תנאי, והוא חשוב מאוד להדגשה. אומר כאן במשפט שקראנו, אבל אחרי התקדשנו כראוי בקדושת התורה. וזה עוד תנאי. קשה מאוד להבין עמקי תורה וסודותיה, וגם את הפשט שלה, אם לא יחד עם הלימוד תורה מחוללים תהליך של קדושה, של התקדשות. שאנחנו מבינים שלימוד תורה זה לא רק ללמוד איזשהו טקסט או ללמוד איזשהו תוכן כזה או אחר, אלא יש כאן תהליך נפשי שלם. תהליך נפשי כולל שתובע מהאדם התקדמות, תובע מהאדם השתפרות, תובע מהאדם תהליך נפשי. אם אדם מגיע לבית המדרש עם לב פתוח ואומר, אני רוצה להשתנות, אני רוצה באמת להתקדם, אם הוא מתפלל כל יום, לב טהור, ברא לי אלוהים ורוח נכון חדש בקרבי, כמה פסוקים בתהילים יש על הדבר הזה? השיבה לי ששון ישעך ורוח נדיבה תשמחני, לב טהור, ברא לי אלוהים ורוח נכון חדש בקרבי וכו'. אם אדם באמת רוצה שליבו ייפתח לדברי תורה, והוא גם מקבל על עצמו שהדברים שהוא ילמד הוא גם יקיים אותם, זה נקרא שהוא מתקדש בקדושת התורה. אבל אם אדם מגיע ומבחינתו לימוד תורה זה סוג של בילוי, אז הוא לא יבין. התורה היא מאוד מאוד אריסטוקרטית, היא לא מגלה את עצמה לכל אחד. היא, יש לה, אם אתה, היא גם לא כל כך אוהבת שותפים. אם אתה עכשיו לומד תורה, תלמד רק אותי. אל תתחיל ללמוד קצת אותי וקצת, זה לא הולך ביחד. היא מאוד אריסטוקרטית, אצילה, התורה שלנו. היא רוצה שאדם יתמסר אליה. באת ללמוד תורה? תתמסר. תסיים ללמוד, תעשה דברים אחרים, אין בעיה. אבל כשאתה לומד עכשיו, בתקופה הזאת, בזמן הזה, שהחלטת שאתה יושב ולומד תורה, תלמד תורה עד הסוף. ותפתח את הלב. מי שבא ככה, להסתובב ככה, לעבור משיעור לשיעור, ולהעביר את הזמן שיהיה לו נחמד, זה לא... הוא לא יבין. ויש אנשים, יש דוגמאות לאנשים שיודעים המון מקורות וציטוטים, והם לא מבינים כלום. כלומר, הם יודעים, הם קראו הרבה מאוד, אבל את התוכן הפנימי הם לא הבינו. אפילו היה אחד שחיבר פעם ספר על הרב קוק. יש לו בקיאות עצומה בכתבי הרב קוק, אז הוא לא הבין מילה. כן, המושגים הפנימיים, הם פשוט לא קלט אותם. אז הוא הוציא איזה ספר בלע, עם מלא מלא מקורות, מלא ציטוטים, כל מיני דברים שאין להם שום שחר. הוא לא הבין. למה? כי הוא למד את זה בגישה כזאת, מחקרית, קנטרנית אפילו. אז זה עוד תנאי. באנו ללמוד, ואנחנו תוך כדי לימוד גם מנסים להתקדש. קדושה, משמעותה, יעד או יעוד, הרי את מקודשת לי, הרי את מיועדת לי, ונבדלת מאחרים. כן? לקדש משהו זה להפוך אותו למיועד. לא, אדם לומד תורה, הוא קצת כמו מתחתן איתה. כמו מתחתן עם התורה, גם אנחנו גם מביאים לזה ביטוי את היחס הנפשי אל התורה, לא רק כמשהו נלמד, אלא כאל משהו של חיים. אנחנו רוקדים ספר תורה, ואנחנו חס וחלילה אם נופל איזשהו ספר קודש, אנחנו מיד מרימים ונשקים אותו. אז לכן הרב הכניס כאן גם את המילה הזאת, אבל אחרי התקדשנו כראוי בקדושת התורה, אז תבוא חוכמה בליבנו ודעת לנפשנו ינעם, כי תשוב הנפש לטבעה הטהור להתענג על השם ותורתו. יפה. אז מבטיחים לנו. מה? כן, שאחרי המאמץ תבוא השמחה. ואחרי העמל יבוא העונג. ואחרי הקושי תבוא השמחה. מבטיחים לנו, יש לנו הבטחה כזאת. שאדם שהתחיל ולא ויתר, זה המשיך איתו אחר כך. והוא יזכה לשמחה גדולה. וכאן אנחנו לפני צומת. על כן נועלו מאוד אותם שרוצים לעשות את כל מדרגות הלימודים גם כן לתלמידים הצעירים והמתחילים בערך של שעשועים. כיוון שנמצאים לפני בעיה, קשה ללמוד. אז יש לנו שתי אפשרויות לפתרון. פתרון אחד זה להתאמץ, שבור את הראש, ולעמול ולהזיע ולהיקשל עד שמצליחים. ופתרון שני זה להפוך את הכל לזה מין שעשוע ומשחק. טוב, אז... ננסה לך את זה באיזה תוכנת מחשב אולי, נהפוך לך את זה למשחק רביעיות, נשתמש בכל מיני עזרים פירוטכניים, העיקר שתצטרך פחות להתאמץ. נגיש לך את החומר ערוך, מסודר, עם מיקוד, אתה כבר לא צריך בכלל ללמוד. לפעמים אני שואל תלמידים שלי משנים שעברו, שעכשיו סיימו בגרות. עכשיו, שאלה בתנ"ך, והתשובה שאני מקבל, זה לא היה במיקוד. מיקוד זה, יש לקראת הבגרות, אתה... מקדים אותם, רק את הפרקים האלו והאלו והאלו. אז במקום שיהיה לנו דרבון אדיר ללמוד, אנחנו מנסים גם לצמצם וגם להפוך את זה ליותר כליל. והרב אומר, זאת איוולת. על כן נועלו מאוד אותם שרוצים לעשות את כל מדרגות הלימודים, גם כן לתלמידים הצעירים והמתחילים בערך של שעשועים. לא באופן כזה תבוא חוכמה בלב עיר פרא האדם בהיוולדו. רק חוכמה שלמדתי באפי שעמדה לי. אתה רוצה, אנחנו רוצים לקנות חוכמה, אין פה קיצורי דרך. אין קיצורי דרך, תתחיל. תתחיל לעבוד. וכל השעשועים האלה שמדברים עליהם כאן, זה מה שקוראים חז"ל, דרך קצרה שהיא ארוכה. דרך קצרה שהיא ארוכה. זה טוב למבחן הקרוב, זה טוב אולי כדי להבין משהו מקומי, אבל בסך הכל מה אנחנו רוצים? אנחנו רוצים לקנות את היכולת ללמוד. אנחנו רוצים שכל אחד מאיתנו, בכל זמן נתון, יוכל לפתוח ספר, גמרא, הלכה, מוסר, תנ"ך, אמונה, ושהאותיות יהיו מולו, ויוכל עם חברותה ללמוד ולהבין, או ללמוד וללמד. זה לא יקרה אם האדם לא יעבור בעצמו תהליך של עמל אמיתי. תהליך של התבררות, תהליך של שקידה, תהליך של פריצה. אז הוא גם יוכל בעצמו ללמד אחרים. אבל אם כל הזמן אנחנו נחפש קיצורי דרך, אם כל הזמן נחפש כל מיני הנחות, אז אנחנו לעולם ועד נשאר תלויים. כל פעם כזה שנרצה ללמוד משהו, נצטרך שמישהו ילמד אותנו. או שמישהו ייתן לנו איזה קלטת, או שמישהו ייתן לנו איזה שיעור. ולא נוכל לעולם ללמוד בעצמנו. לא באופן כזה תבוא חוכמה בלב עיר פרא אדם בהיוולדו. רק חוכמה שלמדתי באף היא שעמדה לי. אף על פה שיפה, נעים ונאות מאוד, מצב השמחה, מילוי הרצון והשעשוע בדברי תורה וחוכמה. באמת זה המצב הבסיסי, שאנחנו ככה, שדברי תורה הם נעימים לנו, כיף, מתוק. אומנם חלילה להיות בעולים על העונג הזה, שהוא הצד החיצון אל החוכמה ואל דעת האמת בשעתו. לא צריך להיות לחוצים על זה. מתי כבר יהיה לי כיף ללמוד? בנחת, לאט לאט, שנה, שנתיים, אולי אפילו יותר. לוקח זמן. בתור תלמיד צעיר, אני זוכר שהייתי כמו כאן, הייתי יושב מול השעון. הייתי כל הזמן מסתכל, מתי זה נגמר כבר? מתי כבר נגמר הסדר הארוך הזה? אוף, אני כבר לא יכול. ואז היה לי איזה חבר, גם כן, שבא אליו מישהו מבוגר בישיבה, והציע לו חברותה. אמר לו, בוא נלמד ביחד, זה היה חודש אלול. בוא נלמד ביחד, יגרות נדמה לי יוצא לו, ב-11:30 בלילה. אני אמרתי לעצמי, זה מסכן, 11:30 בלילה, כבר כולם ככה עם הלשון בחוץ, רק רוצים ללכת, והוא עוד נפלה עליו חברותה עם מישהו בוגר, וגם הוא לא היה לו נעים להגיד לחבר שלו שהוא לא רוצה, כאילו. לאט לאט, מתקדמים, עמלים, תורחים, מזיעים, נכשלים, נופלים, קמים עוד פעם. ופתאום קורה איזה פלא כזה שאתה לומד גמרא בוקר שלם, ואתה בכלל לא הרמת את הראש פעם אחת לשעון. כי זה הלך, כי זה רץ, כי זה היה מעניין, כי השקעת, כי הצלחת, כי סוף סוף ראית דיבור של רש"י והוא היה ברור לך, והצלחת גם להבין דיבור של תוספות, ומהלך הסוגיה ברור, ואפילו סיכמת אותה. גם זה קורה, גם זה מגיע הדבר הזה. ואז זה שמחה עצומה כמובן. אז לכן, חלילה להיות בעולים על העונג הזה. שהוא הצד החיצון אל החוכמה ואל דעת האמת בשעתו, לקנותו בלא איתו. זה החלק, כוונה החלק הבהלה על העונג, יסיר מהמתחיל את החפץ לעמול ולהתייגע ולעמוד על האמת. מה שבא לי בקלות, אני לוקח. מה שלא בא לי בקלות, אני עוקף. אני לא לומד. או שאני מבין בצורה לא נכונה, מבין בצורה מעובדת. אם זה קל, טוב. אם לא, אין לי כוח להתאמץ. זה החלק יסיר מהמתחיל את החפץ לעמול ולהתייגע ולעמוד על האמת, כי לא יוכל כלל להתאים העמל הגדול הנדרש לדברי תורה עם חפץ, השמחה והעונג בתחילתו. מתנת אלוהים זאת אינה נתונה כי אם לאותם שכבר יגעו הרבה והרגילו את נפשם בנועם אור האמת, עד שכל עמל נפש בדרישת התורה והדעת הוא מרבה להם ססון ועונג רב. ממה אתה נהנה? ילד קטן נהנה מסוכריה. או שהוא נהנה ממשחק טוב, או שהוא נהנה מהפתעה. אדם מתבגר, אז הוא נהנה אולי מכבוד, מקבל כבוד, מקבל יחס, אז הוא נהנה מזה. מתבגר עוד קצת, אז אולי הוא נהנה מממון, מכסף אולי. אבל שאדם מתבגר עוד קצת, אז ההנאה האמיתית, הרב אומר את זה גם באות התשובה, ההנאה האמיתית של האדם זה שהוא זוכה לחיות חיי אמת. שהוא זוכה לגעת באמת. שהוא זוכה לאחוז באמת. ואמת זה דבר שלו לוקח גם זמן להגיע אליה וגם מאמץ. אז לכן זה מתנת אלוהים. מתנת אלוהים זאת של ההנאה והעונג מלימוד תורה, זה נתון לאנשים שעברו כבר את כל התהליכים האלו, שהם כבר לא, סוכריה לא עושה להם את זה, וגם ציון לא עושה להם את זה, וגם לא מעמד וגם לא כבוד לא עושים להם את זה. מה שעושה להם את זה, מה שגורם להם להרגיש שמחה וסיפוק ועונג, זה שהם אוחזים בנקודת האמת האלוקית. זה מה שממלא אותם שמחה. כמובן, זה דבר שלוקח קצת זמן. לכן אמרו חז"ל, לעולם ילמד אדם תורה שלא לשמה, מתוך שלא לשמה יבוא לשמה. אם אדם ירצה על ההתחלה ללמוד תורה בגלל הכוונות הכי עליונות, הכוונות הכי נשגבות, בגלל אותה נקודת האמת שדיברנו עליה מקודם, אז מעטים מאוד יתחילו. אבל אם אדם מתחיל לימוד תורה, ילד קטן מתחיל, ומוכרים לו כפיים, ונותנים לו פרסים, ומעודדים אותו, לאט לאט אנחנו עוברים שלב אחרי שלב, מדרגה אחרי מדרגה, עד שמגיעים באמת אל הנקודה הזאת, שמה שמשמח אותנו ומענג אותנו, זה שאנחנו אחוזים באמת. מתת אלוהים זאת אינה נתונה כי אם לאותם שכבר יגעו הרבה והרגילו את נפשם בנו אמור האמת, עד שכל עמל נפש בדרישת התורה והדעת הוא מרבה להם ססון ועונג רב. זה באמת דבר שכדאי ללכת ולראות אותו מדי פעם. איך נראים תלמידי חכמים ככה אמיתיים שהם בריתחא דאורייתא. למדתי פעם אצל איזה תלמיד חכם אחד, איך שהוא נכנס לבית המדרש, ובכלל אולי הוא מסתכל, היה לו איזה חברותה שלו, משנים קדמוניות שאיתו הוא היה לומד גמר, הוא היה רץ אליו ושאר, מה אתה אומר על התוספות? אני כבר יומיים לא יושב בגלל התוספות הזה, איך אפשר להסביר ככה? ככה היו מדברים ביניהם, והיה איזה טבעת של אש מסביב, וכולנו ככה היינו מסתכלים. זה אהבת תורה. זה אנשים שתורה היא ספוגה בתוכם. כמה אנחנו מתור תלמידים צעירים, כמה למדנו מזה. אנשים כאלו שעמל נפש בדרישת התורה והדעת ומרבה להם ססון ועונג רב. על כן, כשם שהחום הוא הכוח המועיל הרבה בפעולתו בעולם, כן, החום של השמש או אנרגיה, מכל מקום המתכוון ליהנות ממנו שלא לפי הכנתו, הלא יהפך לו לרועץ. מי שמשתמש בחום לא בצורה מבוקרת, לא בצורה מבוסתת, לא בצורה בצורה זהירה, הוא עלול חס וחלילה להישרף, עלול לקבל קביעה. עלול לגרום לעצמו נזק. כן, כל תלמיד חכם יושב לפני רבו. תלמיד שיושב לפני רבו, והוא עודנה במצב המתחילים. הוא בשלבי ההתחלה שלו. שהוא עדיין זקוק לרב להעמידו על האמת והיושר בדרכי התורה. תחילת הדרך. ואין שפתותיו נוטפות מור. הוא חפץ כבר שלא יהיו לו דברי תורה לעמל. הוא מגיע לשיעור, רוצה שהרב יסביר לו את הכל בשיעור בכפית של כסף, והוא לא רוצה לעבוד אחר כך בסדר. זה לא רציני. בוא תגיע לשיעור, תשקיע, תתאמץ, ואחרי זה גם תיתן את עצמך כמו שצריך בסדר, שעתיים, תלמד, תשקיע ותתאמץ. אז יש עם מי לדבר. לא, הוא רוצה... הוא חפץ כבר שלא יהיו לו דברי תורה לעמל, כי אם מבקש בהם את הנעים ואת השעשוע, תלמיד כזה שפתותיו תיכוונה. הוא מתקרב אל אש התורה, אישה של תורה, שלא כפי המידה המוכשרת לו, ויובד בזה את כישרונו ואת התפתחות שכלו ויושר רגיונו, שיביאהו לאחרית טובה ושמחה, וגם עונג בבוא איתו. מה זה מור? בגמרא, רש"י כאן מסביר שמור זה מרירות. נוטפות מור, בשיר השירים נוטפות מור, מור זה סוג של בושם. אבל כאן בגמרא, הגמרא מבינה שמור זה מרירות. כלומר, תלמיד שיושב לפני רבו, והוא לא מוכן לקבל גם את המרירות שבסיפור. הוא לא מוכן לקבל את העובדה שכדי להצליח בלימוד תורה צריך לעבור שלב ראשון מר, קשה, שבו לא מבינים, ובו מתאמצים, ובו הראש לא מספיק קולט, וצריך לסכם הרבה, וצריך לחזור מילה אחרי מילה, וממש... שלבי ההתחלה לא פשוטים. מי שלא מוכן לקבל את השלבים האלו, לא יצליח לעבור עליו. וגם הוא עלול להיקוות אפילו. להיקוות הכוונה, הוא פוגש את אש התורה, אבל לא בצורה הנכונה. ואז, או שהוא לא יבין כלום, ואז הוא סתם יבעט. או שהוא יבין בצורה מעוותת, ואז זה עוד יותר גרוע. אבל מי שמוכן לקבל על עצמו, להגיד, אני כרגע מגיע לתקופה לא פשוטה. תקופה, אני מגיע לתקופה שאני צריך בה להתאמץ. ולעמוד במקום שאני לא הייתי רגיל לעמוד בו, מקום של התחלה, ולעבוד קשה. הוא לאט לאט הצליח לצאת מהמדרגה של המתחילים, המדרגה יותר מתקדמת, עד שהוא גם יזכה לנועם מתיקות התורה. אבל ההתחלה חייבת להיות בעלת מוכנות למאמץ, לטרחה. זה לא קל. זה ממש לא קל. אני גם יודע וגם מבין וגם מאמין שזה לא קל, אבל אין ברירה אחרת. אין, זה הפרויקט המרכזי שכרגע אנחנו נמצאים בתוכו, לזכות ללמוד תורה, וכדי להיכנס לתוך הפרויקט הזה צריך להיות מוכנים להתאמץ. כן, על כן תלמיד שאין סיטותיו נופות מור והוא כבר חפץ שלא יהיה לו דברי תורה לעמל, כי אם לבקש בהם את הנעים והשעשוע. יש בתורה גם חלקים של נעים ושעשוע. כל מיני פרפראות, גימטראות, כל מיני, אני יודע, דרשות אולי ככה נחמדות שככה מרחיבות את הלב. זה בסדר גמור, זה מצוין. אבל זה לא במקום החלק של העבודה והעמל. תלמיד כזה מתקרב אל אש התורה שלו כפי המידה המוכשרת לו, ויובד בזה את כישרונו ואת התפתחות שכלו ויושר רגיונו, שרק ההתפתחות הזאת תביאהו לאחרית טובה ושמחה וגם עונג, אבל בבוא איתו. כשיבוא הזמן המתאים והנכון לדבר הזה. טוב, את המשך הפסקה נראה בעזרת השם בשבוע הבא. יום טוב. שבת שלום וברכה.